היי, זה ליעד. ברוכות וברוכים השבים לאוכלי סרטים. רגע לפני שאנחנו מתחילים את הפרק המיוחד הזה, הייתי מאוד מאוד רוצה להזמין אתכם לאירוע הקרוב שלנו בסינמטק תל אביב. אז ב-22 בפברואר, יום חמישי הזה, אנחנו נצפה ביחד בסרטו המופתי של טרנס מליק, עץ החיים. עץ החיים הוא מעין פורטרט משפחתי מאוד מאוד קולטנועי, עם ג'סיקה צ'סטיין וברד פיט, סרט מיוחד בצורה יוצאת דופן שבחרנו בין השאר, כדי שגם יהיה קצת נעים בתקופה המאוד מוזרה הזאת שעוברת על כולנו. אחרי הסרט כמובן נעלה לבמה ונקליט פרק חי יחד איתכם, הקהל באולם. אין דרך טובה יותר לתמוך בעשייה של הפודקאסט ובהמשך קיומו מלהגיע לאירועים האלה. ופר, זה גם ממש ממש כיף לפגוש אתכם פנים מול פנים. אז אנחנו נתראה ביום חמישי בשעה 8 בסינמטק תל אביב. את כל הפרטים והלינק אפשר למצוא בפייסבוק שלנו או באתר הסינמטק, וכמובן שיש קוד הנחה, אוכלי סינמטק, ככה שזה יהיה שווה לכל כיס. ועכשיו, בואו נתחיל.
ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על... טוב, אתם יודעים כבר. כאן אורי אגסי, הפיקוח הטכני, חבר ומאזין הדוק של ליעד, ניתאי וארנון. בזמן שהחבר'ה נרגעים מהפרק המרתק שהקלטנו וצילמנו עם אדגר קרת, ומ-100 פלוס פרקים נוספים, רצינו להביא משהו שונה. במאי 2023, הפודקאסט לקח חלק בפרויקט ממסלול התקשורת של אוניברסיטת בן גוריון, והאוכלים התראינו על מה הפודקאסט בשבילם, מי הם כשהמיקרופון סגור, ואיך זה מקרין על הפודקאסט ומי שמאזין לו. אז, רגע לפני פרק 101, אספנו חלקים מהרעיון הזה כדי שתוכלו להכיר את אוכלי סרטים טיפה יותר טוב. תהנו!
אז אנחנו אוכלי סרטים.
הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם.
ושלושתנו אנשים אינדיבידואלים עם שמות וחיים.
ועדיין הם מצליחים להשלים.
אחד את השני.
וזה... אני כמו תמיד ארנון רוזנטל, דוקטורנט לפילוסופיה ושחקן. מלמד פילוסופיה בבן גוריון וגם בתל אביב. אני כותב דוקטורט בתל אביב על כזה משחק ופילוסופיה. מביים בקאמרי כאילו קבוצת נוער שם. יש שם כזה מין בית ספר לבני נוער למשחק.
ובימינו, אביב הטרי והמסור של לאו.
סדר היום שלי הוא די חופשי, כאילו אני צריך להיות בבן גוריון נגיד באיזה יום או בתל אביב באיזה יום, אבל לרוב אני די מחליט מה אני עושה מתי. כזה כותב, בודק עבודות, פעם ב הולך לחזרות, ופעם ב מקליט פודקאסטים שניהם.
זו התשובה הכי מלאה שנתת בקודם. כל פרקי הפודקאסט שלנו.
85 הפרקים.
יש דברים שלא ידעתי על ארנון והיינו שותפים.
אני ליעד הרמן, יזם וחולה קולנוע. אני מנכ"ל חברת סייפהאוס, חברת סטארט-אפ בתחום הגנה דיגיטלית וסייבר שהקמתי לפני 6 שנים. 75 עובדים, משרדים בארץ ובהודו ובברלין ווואטאבר. זה, כאילו אני קם בבוקר, אני מנכ"ל חברת סייפהאוס, ואז מגיע כזה הצהריים, ואני נהיה ליעד הרמן, יזם וחולה קולנוע, מנחה וכזה שותף בפודקאסט אוכלי סרטים. ואז מגיע ערב, ואני נהיה ליעד הרמן, אקטיביסט חברתי וטכנולוגי, שמנסה לשלב טכנולוגיות בתוך אקטיביזם, עובד עם מפלגות, עובד עם ארגונים, צועק במדורות באיילון עד 4 בבוקר, מה שצריך, בשביל שיהיה פה קצת יותר טוב, אבל בעיקר מתעסק בניסיונות להביא את עולמות הביג דאטה לאקטיביזם פוליטי, ועשיתי איזה הרצאת TED וכן הלאה, ואז מגיע לילה ממש מאוחר, ואני נהיה ליעד הרמן, אספן תקליטים, גיק קומיקס, שתי חתולות, התחתנתי לאחרונה.
ומאז תחילת אוקטובר, חייל במילואים.
אני משתדל שיהיה לי כמה שפחות סדר יום, ואני חושב שאוכלי סרטים כפודקאסט, ואולי נדבר על זה קצת בהמשך, זה אחד הדברים היותר טובים שקרו לי בשלוש שנים האחרונות.
אני ניתאי דגן, תסריטאי, במאי.
וכרגע, פרילנסר בניו יורק הרחוקה.
אז אני באמת התחלתי בגיל נורא מוקדם בתור שחקן, ואז הבנתי שאני יכול לכתוב יותר טוב מהסדרות והסרטים ששיחקתי בהם, אז הלכתי ללמוד תסריטאות בשפיגל, ואז הרגשתי שזה לא מספיק לי התסריט, אז החלטתי לעבור לניו יורק ולביים את הסרט הראשון שלי, ומאז אני מביים, כותב מביים ועורך קליפים, פרסומות, סרטים קצרים.
תוכניות טלוויזיה.
כן, סדרות ריאליטי, נוסח האח הגדול. וזהו, ובאמת... קצת בדומה לארנון, סדר היום שלי הוא לא קבוע, כאילו כרגע יצרתי איזה שני פרויקטי VR, וזכינו באיזה פסטיבל בפריז, שהיה נורא כיף, ואז אני חוזר לארץ, ואני כזה עורך שני קליפים בהתנדבות לחברות. כאילו, זה מין כזה מאוד מאוד ורסטילי, שזה אחד הדברים שאני הכי אוהב במקצוע הזה.
אבל איך זה התחיל בעצם?
All right, let's do this one last time. My name is Peter Parker. I was bitten by a radioactive spider. And for 10 years, I've been the one and only Spider-Man. I'm pretty sure you know the rest.
התחלנו את זה בזה שהתגנבנו למשרד הקודם שלי, וגנבנו מיקרופון.
וואו.
היינו מתגנבים לאולפן של הדג נחש. אני לא אגיד את השם, רן רייטן. היה מגניב אותנו לאולפנים של הדג נחש להקליט שם.
האמת שזה תלוי מי מספר.
אחד הדברים הכי יפים בעיניי בטריו הזה, ובכלל בהקמה של הפודקאסט, זה ש... כל אחד מאיתנו מוצא כזה איזה סיפור אחר של איך הפודקאסט נולד.
ניתאי זוכר ש...
אני וארנון בדיוק היינו שותפים לדירה, וארנון למד פילוסופיה, והשתמשתי בו כיועץ פילוסופיה לכל תסריט שכתבתי. כל הזמן השתעשנו מרעיון של, יהיה לנו ערוץ יוטיוב, יהיה לנו ערוץ יוטיוב, וארנון כזה, לא. סתם, נראה לי קצת רצית את זה. ואז שליד, אחרי כמה שנים שהוא אמר, כאילו, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, אמרתי, אוקיי, בוא נחבר את ארנון ונעשה שלושתנו.
מבחינת ארנון, התחלה יותר טכנית.
זה קרה באוקטובר 19, זה עוד לפני הקורונה, ואז הקלטנו כזה פרק פעם ב, ולא עלינו להעביר שנה. כלומר, הקלטנו למגירה, ולאט לאט התחלנו לערוך, ואז בדיוק שנה אחרי שהתחלנו להקליט, יצאנו, וזה כבר היה חצי שנה לתוך הקורונה, בסגר השני כבר, אני לא טועה.
עשינו פרק חירום, מה רואים בקורונה.
נכון, כן, נכון.
שזה בעצם ילד ז'אנר של פרקים. הפרק חירום הזה.
שבוע סרט, שבוע נושא. לנו זה היה מאוד כיף. היה מאוד מאוד ברור שאנשים לא מקשיבים לפרקים של ההמלצות משום מה.
שזה הפרקים הכי טובים בעיניי.
וזה לא היה מתוקצב מן הסתם כמו רוב הפודקאסטים בעולם בשום צורה, אז ניתאי היה, הכל היה נופל עליו מבחינת העריכה של הפרקים.
אלוהים ישמור אותי. אלוהים ישמור.
כמה ריבים.
כן.
אנחנו שלושתנו עושים את אותם, עוד עליו, אני צריך פאקל ארוך.
כן, ואז שילמנו כסף לחברה טובה שלנו, יובל קורן, שערכה את זה בתשלום מאוד מאוד זעום, ובשלב מסוים התחלנו להרוויח כסף על זה, שזה גם הזיה.
זה מטורף, וגם בין אם זה שליד פנה אליי, בין אם זה בכלל זה שהכרנו בפסיכו, ובין אם זה ההחלטה שאנחנו חייבים לעלות ולעשות איזה משהו ביחד שלושתנו, בין אם זה הסגר שהצלחנו לקחת את הרגעים הקטנים האלה אחרי שאתה יוצא מהקולנוע, ואתה מדבר על הסרט.
וליד הולך הרבה יותר אחורה.
אני וניתאי הכרנו בדייט השני שלי עם אשתי, שאמרתי לה, יש הקרנה של פסיכו, הולכים, אמרה, יש חבר חייב לבוא לראות, ואני כזה, זיין, מה אם היה לי חבר עכשיו? ומאז נשאר חברים טובים. בדייט הראשון שלי עם אשתי, ארנון הגניב אותנו לקולנוע, כאילו, הכל כזה, פשוט ראינו מלא הזדמנויות וקפצנו להם. כאילו, הגיעה הקורונה, התחלנו את הפודקאסט, לא ידענו איך להביא מאזינים, כי מה אנחנו יודעים, ואז טיים אאוט הוציאו לחופש את כל הכתבים שלהם, כי אף אחד לא ידע מה קורה, אז פשוט שלחנו מייל לטיים אאוט, היי, רוצים לכתוב לכם טור על קולנוע בחינם? בום, יש לנו טור בטיים אאוט, 16 שבועות ברצף, כל פרק יוצא עם טור משלים. התחשקנו לעשות הקרנות, אז אמרנו, אוקיי, איך שיתוף פעולה עם סינמטק תל אביב, שנותנים לנו חסות חודשית קבועה, ונותנים לנו אירוע שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים פעם בחודש, כולל הקרנות עם תלבושות, כולל להביא את הסרטים הכי הזויים, או הכי מיינסטרים, כאילו מבטמן עד איזה סרט אימה עלום מה-80s, כולל ג'יימס בונד עם חליפות, כולל...
אחד הדברים הכי יפים בשיתוף פעולה הזה, זה באמת העניין הזה שאנחנו יכולים לקחת אירועים האלה ולנהל אותם קריאטיבית. כאילו להגיד, אוקיי, אנשים באים לראות סרטים, אבל חוויית צפייה היא מעבר לסתם לבוא לראות הסרט. אז אנחנו עושים אירוע על ג'יימס בונד, נביא מרטיני, שייק אנד נוט סטירד, ונחלק לאנשים, ונגיד לכולם לבוא לבושים כמו ג'יימס בונד, ומי שיבוא לבוש כמו ג'יימס בונד יקבל כרטיסים חינם בסינמטק. כאילו לתת איזו חוויה צפייה שהיא קצת גדולה יותר ומעניינת יותר מהצפייה עצמה.
Every magic trick consists of three parts, or acts. The first part is called the pledge. The magician shows you something ordinary. The second act is called the turn. The magician takes the ordinary something and makes it into something extraordinary. But you wouldn't clap yet, because making something disappear isn't enough. you have to bring it back.
במקביל לכל זה, הייתה גם לא מהצמיחה אישית מאחורי המיקרופון.
כמישהו שעולה על במה כדי לדבר על קולנוע, ממש סבלתי בהתחלה. ועכשיו אני נהנה מזה.
היו לנו שיחות לפני האירועים של כזה, אני לא נהנה. ואז פתאום כזה אנחנו הולכים לאירועים, מסיימים אירוע, וארנון כזה, נהנתי.
לא לפחד לדבר מול בני אדם. שזה פרדוקסלי כי אני שחקן ומורה, אבל כמורה אני מכין מערך שיעור ואז אני מרגיש בטוח. כשחקן אני מכיר את התפקיד, אני מרגיש בטוח.
זה גם ממש הסטורי ארק שלך עם האירועים האלה.
אצלי זה בסשן הראשון, ב-25 פרקים הראשונים שערכתי, זה היה יותר מיומנויות טכניות. אז מה זה בכלל עריכת סאונד? איך בכלל מסדרים קולות ואיזה פינות אפשר לעשות? כאילו מין משהו בקריאייטיב דירקשן שאני מכיר מקליפים ווידאוים, וזה נכנס אל תוך האצבעות של איך לערוך פרק, שזה היה כיף בפרקים הראשונים, וסבל טהור, אבל גם כיף. ואני חושב שלדבר באופן ממוקד, כאילו אני מאוד מאוד אוהב מילים, כשאני יכול לסדר אותם בתסריט, ואני יכול לבנות אותם מערכתית, ומשהו פשוט לדבר ולעשות את זה הרבה ביחד, זה גרם למין להיות טיפה יותר ממוקד בנושאים.
אני חושב שאני פעם ראשונה מזה הרבה שנים עוסק ביצירה. אני לא חושב שפודקאסט זה אומנות, בואו לא נתבלבל, בסדר? זה לא לעשות סרט, אבל לי, לעומת שני חבר'ה שיושבים לידי, שהעיסוק באמנות והיצירה הוא חלק מרכזי מהיום-יום שלהם, לי זה היה מאוד מאוד חסר. וזה מקנה לי את היכולת, את כמה שעות בשבוע, פשוט להתעסק באמנות. גם אם זה בלנתח אותה. בסוף, העיסוק עצמו הוא ביצירה ואמנות, ולי זה היה מאוד מאוד חסר. עשיתם פה טוויסט, לא? יכלנו להגיד, למדנו עריכת סאונד. אבל כל אחד מכם הביא התפתחות אישית, אנושית. אני למדתי לעבוד בצוות בלי להיות הבוס. וגדול, שזה משהו שהרבה שנים לא היה לי.
אתה עדיין לומד.
כן. לא, באמת.
אבל זה יפה שאתה מפרמט את זה ככה.
ניתן שבר אותנו ללהקת רוק. עכשיו, בתור מישהו שהיה בלהקה, וגם ארנון היה בלהקה, זה מאוד מאוד מתאים, כי אתה עושה משהו, שמצד אחד הוא קריאיטיבי, אבל מצד שני, אתה רוצה שיהיה לו גם קהל, אתה רוצה שיהיה לו ערך, לא כסף, אבל אנחנו רוצים מאזינים. ולכל אחד יש את הכיוון המאוד ברור שלו. נניח, ארנון מת מבפנים מכל בדיחת אבא. וזה הדברים שניתאי חי בשבילם.
אני לא יכול בלי.
וכל אחד צריך מצד אחד להרגיש את הכיוון שלו, ומצד שני את הסימביוזה הזאת, וזה לא אירוע פשוט. וזה מאבק שכנראה יימשך עד שזה יסתיים, האירוע הזה, אבל אני חושב שככל שהזמן עובר, אנחנו יותר ויותר מסונכרנים.
Hold it. What is this? Are you trying to trick me? Is this a kissing book?
Wait.
When's it get good?
Keep your shirt on, let me read.
למורת רוחו של ארנון הגיע הרגע לשאלה שנשאלת בכל פרק. על מה הסרט? או הפודקאסט.
כשעשינו ניתוח של הקהל, הפתיע אותנו לראות כמה, משום מה מתחת לגיל 18, אני לא יודע אם זה כי הם לא נרשמים ככה בספוטיפיי, או כי באמת אנחנו פשוט בומרים מדי, אבל לא כל כך מאזינים לנו, אבל מגיל 18 עד גיל 65, יש דווח מאוד רחב של מאזינים, כאילו זה פודקאסט קולנוע ופילוסופיה. אתה צריך לאהוב או קולנוע, או סתם סרטים, אתה לא חייב להיות סינופיל, או פילוסופיה, יש את השניים האלה, ששומעים את זה רק בשביל פילוסופיה, אבל אנחנו עושים את ההכנה, אנחנו קוראים הוגים פילוסופיים, אם אין לנו הוגה פילוסופיה, אנחנו לא דוחפים בכוח, אנחנו מאוד נאמנים לרעיונות שלנו, אנחנו הולכים מכות לפעמים באולפן על מה שאנחנו מאמינים בו, מעטים עוד הפרקים שאני יכול להגיד שזה רק קולנוע, כאילו, תמיד אנחנו מחפשים את האקסטרה, וכמו כל פודקאסט, אתה בסוף צריך להתחבר לדינמיקה בינינו, כאילו, מי שלא מתחבר לזה, אנחנו יכולים להגיד את הדברים הכי מעניינים, וזה לא יעניין אותו,
כן.
ומהצד השני, יש אנשים שלא ראו סרט בחיים שלהם, אבל כיף להם, יש כמה וכמה מאזינות, ומאזינים, שבפעם ראשונה שפגשו אותנו, פגשו אותנו כאילו אנחנו חברים הכי טובים שלהם, ואתה עומד ואתה נבוך.
אחת התגובות שקיבלנו בהתחלה היה כזה, אני מרגיש שאני יושב איתכם. כי אני מרגיש שאני יושב אתכם בסלון, אני מרגיש אתם זה, ואנשים שעושים באמת נסיעות ארוכות, וישבנו להם, מסתבר באוטו, מבחירה שלהם, אז הם הרגישו שכאילו שהם חלק מההנג שלנו, שזה בעיניי כאילו הרווח המרכזי של הדינמיקה הזאת.
ורגע הרחבה על הדינמיקה, החשיבות והמקום שלה במדיום הספציפי הזה. זו חוויה הרבה יותר אינטימית, רדיו ופודקאסט, יותר מטלוויזיה, זה לא כמו אם הייתה לכם תוכנית שהייתם מדברים על קולנוע, היו מצלמים אתכם, יושבים על כיסא. זה צריך להיות נעים, זה צריך להיות רגוע. וכשזה מדברים על סרטים, על משהו של פנאי, זה לדעתי עובד משמעותית יותר טוב מטלוויזיה, שצריך לשבת ולראות את זה, אפשר להקשיב את זה כשעושים כלים, או כשעושים ספורט.
ואותה תחושה של הנג מתעלה על הנושא לפעמים.
יש לנו אלפי מאזינים, אני רוצה להאמין שמקבלים מזה משהו מעבר לרק להעביר את הזמן.
רוב ההודעות שאנחנו מקבלים זה מהסוג של נפתחתי מחדש לקולנוע, או אני עכשיו יודע יותר, או
אני מכיר את הסרט הזה כל החיים, אבל אף פעם לא ראיתי אותו ככה.
זה פרייסלס, וזה כאילו הדבר שלא ידענו שחיפשנו. כאילו כשאנשים באים ואומרים שניתם לי תכשר, אני רואה את הסרט הזה, זה כאילו דבר שלא ידעתי שאנחנו מחפשים, זה כאילו היה מטורף וממש כאילו מרטיט לב.
וגם הרבה פעמים זה בשבילנו. כמה פעמים שינית דעתך על סרט?
בזמן,
בזמן
הפרק.
כאילו זה הכי הזמן. כיף בעולם. אנחנו גם הצרכנים של עצמנו, כאילו, זה, וזה מה שעובר את השיח לדעתי למעניין. עשינו הקרנה פה בסינמטק של מקס הזוהם, סרט מדהים, מקס הזוהם האחרון, והוא סרט שעוסק הרבה בכאילו מנהיגים שלא מחוברים לעם שלהם, והעם שרב ביניהם סביב איזשהם שקרים או whatever, וכמובן יש מכוניות וגיטרה שיורה אש ומה שצריך. מסתיים את הקרנה, ואנחנו מגלגלים קבלים, עניינים וזה, וניגשת אליי אחת המאזינות, בחשש מאוד גדול. עכשיו, היא החזיקה מעיל, מהחורף, היא החזיקה מעיל מולה, אז לא ראיתי מה היא לובשת בכלל, כי לא ראיתי את המכנסיים שלה וזה, והיא ניגשת אליי בחשש אדיר. והיא אומרת לי, שלום, אני אסתי, נורא פחדתי לבוא היום. אז אני אומר, מה, למה? ואז היא מזיזה את המעיל, וכאילו, אתה קצת מדבר עם אדם, ותאום אני קולט שיש לה פאה, והיא אומרת, אני מאזינה קבועה שלכם, גיליתי אתכם לפני כמה חודשים, שמעתי הכל, אתם החברים הכי טובים שלי באוזן, אני חרדית, מבית שמש, בתור ילדה הייתי רואה מלא סרטים עם אמא שלי עד שהפסיקה לראות סרטים, אני מאוד אוהבת את זה. ולא היה לי מקום לזה, ובאתי במיוחד, הבאתי חברה שלי ממודיעין עילית, שגם מאזינה לכם. זה פעם ראשונה שלנו בסינמטק בתל אביב, לא ידענו איך התייחסו אלינו כחרדיות, נורא פחדנו להגיע, והגענו והרגשנו כמו בית. ואירוע אחרי זה, היא באה עם בעלה, וגיסתה, וחבורה שלמה, וישבנו איתם בפיקוק, הם כמובן אכלו במבה כשרה, אבל עד 4 בבוקר.
ברמה שסוגרים את הפיקוק עלינו, ומתתים אותנו מזה.
הכל סביב האהבה משותפת לקולנוע וטקסט ופילוסופיה ודיונים, ואז הוזמנו לצ'ונט בבית שמש. אנחנו מדמיינים את המאזינים שלנו בתור אנחנו, כזה גברים לבנים מתל אביב וואטאבר, וכבר קיבלנו כמה קרף בולז לאורך השנים, אבל זה היה הכי מטלטל.
ולשמחתנו הרבה, אסתי לא פספסה אף הקרנה מאז.
אנחנו באוזן של בני אדם, אם ילד בן 7 ישים אוזניות ויקשיב לפודקאסט כזה או אחר, זה בהחלט יחולל בו שינוי. זה איך מדברים, זה איזה עקרונות אתם רוצים גם, או הפודקאסט בעל כורחו מתוקף היותנו בני אדם ספציפיים, איזה עקרונות אנחנו מקדמים, כמו חשיבה ביקורתית או שוויון או כל מיני, ופודקאסט אחר יקדם דברים אחרים.
אני חושב שאתה לא יושב ליצור משהו, או שאתה לא בא לדבר על משהו בלי מחשבה על כזה, אוקיי, מה זה יעשה? כזה, למי זה יגיע? מה, האם זה ישנה?
אם אנחנו מאמינים שלקולנוע יש תפקיד בתרבות ובחברה וביכולת לשנות חברה, אז לנו יש תפקיד משני בלתת במה יותר רחבה לקולנוע הזה, בין אם הוא סרט אלום שוודי, ובין אם הוא ספיידרמן מימד הכביש, שהוא אחד אולי סרטי שינוי חברתי הכי משמעותיים שנגענו בהם, ובטח אחד הסרטים הכי טובים שעשינו. עכשיו, חשוב להגיד, שזה ההודעות שאנחנו מקבלים. כאילו, מי שחושב שאנחנו אידיוטים, כנראה יפסיק להאזין.
לא, ויש כאלו, וגם אגב על הדינמיקה, וזה אני יודע, במקור ראשון, זה עניין של טעם. כאילו, יש כאן דינמיקה ספציפית, שיש אנשים שפשוט לא יכולים לשמוע את זה. וזה ממש לג'יט.
לא סובלים אותנו.
שחבל שהם לא כותבים. כאילו, הייתי רוצה לדעת מה הם חושבים.
לא, ליזר. אוקיי. אוקיי.
ועכשיו, מה הלאה?
אני זוכר שהיה לנו איזה רגע שסיימנו את העונה הראשונה, היינו לקראת סיום של העונה הראשונה, ולא ידענו אם לסיים, איך לסיים, מה לעשות, ואנחנו בבית של ארנון, וארנון שואל כזה, אבל עד מתי נעשה את זה? כאילו, מה יהיה? עד מתי זה יהיה? וליעד ישר עונה, לתמיד! ואני כאילו... ואז אני כאילו אומר, אוקיי, באיזה צד אני? אני בליעד או אני בארנון? ואני כזה, I could dig. כאילו, אני יכול להמשיך.
כן, הכל משתנה גם, אז אני לא יודע. אבל אני יודע שיש רצון, אני חושב. גם אולי לפתוח עוד ברנצ'ז כאלה של, של, כאילו אני יכול להגיד על עצמי שאני חושב על זה. כי זה הפודקאסט שלנו, וכל אחד מאיתנו הוא בן אדם שיכול לעשות גם פודקאסט נוסף. אבל אין שום סיבה להפסיק, אז רק כשתהיה כזאת זה יקרה.
אני אישית, אני מדבר בשם עצמי, מרגיש לפחות לאחרונה, גם עם הפרויקטי VR וגם עם אחד הקליפים שאני עושה עכשיו, כאילו, אחד הדברים הכי משמעותיים לאחרונה בעיניי ביצירה בכלל, היא השינוי החברתי הגלום בתוכה. ואז ברגע שיש לנו פלטפורמה שבאמצעות כל בלבד, אנחנו נמצאים בתוך תודעה של בן אדם ואומרים מה שמעניין אותנו ומה שבא לנו ואת הגישה שלנו, זה הדרך שלנו לשנות מציאות, גם אם זה לא סטריקלי אומנות בעיניי. זה תרבות וזה תוכן, וברגע שיש לנו את המנוע הזה ואת הכוח הזה ואת השגרה הזאת, אז אני מרגיש שכזה, זאת הסיבה שלי להמשיך, בגלל השינוי ובגלל האופציה פשוט לדבר על סרטים, for good, כאילו.
לפני שהתחלנו את הפודקאסט, הרבה מהתוכן שאני הייתי צורך, למול עצמי, היה יוטיוב ופודקאסט על קולנוע. כי אני חולה על סרטים, וכי זה כיף, וגם הייתי טס המון המון, אז הייתי מוריד מראש את הפודקאסטים, ובטיסות הייתי שומע מיליון. עכשיו, אני מתאר את מי שחלק מהמאזינים שלנו חווים אותו דבר, אבל אני פשוט הייתי מנהל איתם, כאילו, הוא נותן גישה מרקסיסטית או פוסט-מרקסיסטית של אסכולת פרנקפורט. ויש לי מה להגיד לו, כי הוא טועה. אבל אין לי לאן להגיד את זה. ואני חושב ש... זה מתחיל בחדר. בגלל זה גם כשהתחלנו לעשות אירועים החיים, וזה נהיה קצת too much, אחד הדברים שהיינו צריכים לעשות זה לחזור לחדר. זה מתחיל בשלושתנו בחדר, השיחות שאנחנו מייצרים, בטח שאנחנו מגיעים מוכנים אליהן, הן כל כך כיפיות, לי, לנו, ששם זה מתחיל. ואז כל המסביב, האזנות והמאזינים והבצ'ונטים וה-whatever, זה כבר ה-added value. ועד שזה יפסיק להיות כיף, או שחיינו השתנו ללא היכר מסיבות כאלה ואחרות, זאת אומרת שעברנו כמה טלטלות, גם אישיות, גם עולמיות, מאז שהפודקאסט התחיל. אני לא רואה סיבה שזה יסתם. תמיד יהיו עוד סרטים טובים.
או גרועים.
ותמיד אני וניתאי נמצא על מה לריב גם.
או לסלוח.
אז זהו. תודה רבה לכל מי שתורם לכל פרק ופרק מאחורי הקלעים. נדב, ניצן, יהלי, מאיה, גלעד, ספיר, ירון, ליר, רן, יובל, רון, גבי, גילי, דנה, וכמובן לענבל וירום על הרעיון. תודה רבה לכם שהייתם איתנו עד עכשיו, ותודה גם על הסבלנות. כמו שאתם בטח שמים לב, הרוב המוחלט של הפרקים עדיין לא הדביקו את המציאות, הם הוקלטו לפני המלחמה עם כל ההשפעות שלה. אנחנו דוספים את עצמנו, גם מהשקפה אחורה על המאה ומשהו פרקים האחרונים, אבל בעיקר מהמצב בארץ שביחד עם קשיים רבים נוספים פיזר את כל הצוות בפינות שונות של המציאות. אבל אנחנו עדיין כאן, אנחנו כל חודש בסינמטק תל אביב, הבית שלנו, מקרינים סרטים נהדרים ואז מדברים עליהם עם הקהל, מוזמנים בשבוע הבא לראות אותנו בעץ החיים. ממש בקרוב נחזור לפרקים הרגילים עם פרספקטיבה חדשה וכמה הפתעות. אם יש לכם נושא או סרט שאתם חושבים שאנחנו צריכים לגעת בו, ספרו לנו בפייסבוק, באינסטגרם או בטיק טוק של ארנון. עכשיו יותר מאי פעם נשמח לשמוע אתכם. אז עד לפעם הבאה, אנחנו היינו אנחנו, ואתם הייתם אתם.